דיברנו שבוע שעבר זה לגבי היכולת הדיבור של האדם. אמרנו שיש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. כלומר שהראשונים רוצים להגדיר את האדם ובה הוא נבדל מבעלי החיים, משאר מהצמחים, אז הם קוראים לו בכינוי של המדבר. כישרון הדיבור זה לא רק הכלי של התקשורת, כן? אצל בעלי חיים יש תקשורת, הם גם משמיעים כל מיני צלילים ומבינים אחד את השני, הציפורים, יש דגים, כן? בדולפינים זה משהו מאוד מאוד מפותח, כן? בדולפינים יש תקשורת מאוד מאוד מפותחת, זה הכל דרך כל מיני צלילים. אז כישרון הדיבור שלנו, יכולת הדיבור שלנו היא לא רק הדרך לתקשורת, שנבין אחד את השני. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק מזה. זה בעצם ביטוי של כל העולם הפנימי שלה, העולם הנשמתי שלה. מנהיג של הדור, מנהיג בעם ישראל, נקרא דבר. דבר לדור, יש ביטוי כזה. הרב הסביר, ככה ראינו שבוע שעבר, הפסקה הראשונה פה, שהדיבור שלנו, שאנחנו באים ומבטאים משהו, אומרים משהו, אז הוא בעצם תוצר, הוא רק ביטוי להתרחשות פנימית, לאיזשהו עולם פנימי, כן? הדיבור הוא לא רק שנבין אחד את השני, אלא הדיבור הוא הדרך לבטא את מה שיש בפנים. הפנימיות שלנו. הפנימיות שלנו, הסביר הרב, היא מורכבת משני זרמים. זה כמו הדיבור שלנו, זה המילים שלנו והביטוי שלנו, זה פירות. זה פירות של עץ. והעץ הזה יש לו שני סוגים של שורשים שמרכיבים אותו. אחד מהם זה הזרם החיצוני, כל מיני רשמים ואמירות ו דברים שאנחנו, שנאמרים לנו, או שאנחנו פוגשים בחיים, פוגשים התנהגויות, תרבויות, פוגשים רמות מוסריות שונות, והם מתפרצים, אומר הרב, מתפרצים פנימה, אנחנו לא בוחרים בזה. כל אדם מסתובב בעולם, מסתובב בחיים, מסתובב בחברה, והוא סופג כל מיני רשמים, מההורים שלו, מהמשפחה, מהחברה, יכול להיות רשמים טובים מאוד, שהם נזרעים בתוכו, להיות רשמים גרועים. שגם הם, שנדמה לו שהם חיצוניים לו, עצם המפגש איתם, שומע עליהם, רואה אותם, כל מיני דברים גרועים, אז הם זורים זרעים בתוך הנפש שלו. אבל יש זרם יותר גדול, שזה הזרם העצמי, זה בעצם הנביעה הפנימית. של הנפש שלנו, הנשמה שלנו, והוא זרם יותר גדול. זרמים האלה נפגשים. כל הזמן במין כזה התערבבות ביחד, וביחד הם בעצם מביאים את הביטוי. כן, שמישהו עוקץ אותך, אותך, כן, אומר לך איזה משהו כזה עוקצני, אז לפעמים אתה מגיב לו בפחות משנייה, אתה מגיב לו באותו גובה, באותו רמה, באותה נמיכות, באותה עוקצנות. אם היה לנו יכולת, יש יכולת. אם היינו מצליחים לעצור רגע, עכשיו רגע, מה הוא אמר? מה היא אמרה עכשיו? למה היא הקצת? איפה זה בא? איך אני בוחר להגיב לזה? לפעמים התגובות שלנו הן לא בחיריות. כן? מישהו אחר קובע לך איך אתה תגיב. הוא אומר לך ככה, אתה ישר מגיבים. כן? זה דיבור שהוא בעיקר תוצר של השפעה חיצונית. כאילו, הכתיבו לי איך להגיב. כן? אמרו לי משהו, אני ישר מגיב ככה בצורה לא מחושבת, לא עצמית לי. כן? אומר הרמב"ן, מכיר את איגרת הרמב"ן? פעם היו מדפיסים את זה בסידורים, היום זה כבר פחות מצוין. העמוד הראשון בסידורים. המון המון מועדות סידורים, העמוד הראשון, איגרת הרמב"ן. אז הרמב"ן אומר, חשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. חידוש אדיר. הרמב"ן צריך להזכיר לבניו, לפני שאתה מדבר, תחשוב. אפילו בדורו של הרמב״ן, כן, לפני הזריזות התקשורתית והתגובות והספינים והכל, זה אנשים היו צריכים להתאמץ לחשוב על מה שאני הולך לומר, זה מאוד מובן. מה זאת אומרת, אתה הולך לומר מה שאתה לא חושב על זה קודם? כנראה שטבע האדם, לפעמים נדבר בלי לחשוב. כן? או שהוא סתם פטפט, או שהוא בעצם הוא מדבר כי הפעילו אותו. דקרו אותו, נגעו לו במשהו, זה יכול להיות, העליבו אותו, או סתם אמרו אפילו המילה פוליטית שהיא מדליקה אותו. כן? אז הוא ישר מגיב לזה. אז אנחנו לא רוצים שהדיבור יהיה מנועל מהלחצים החיצוניים, אנחנו רוצים שהדיבור בעיקר יהיה מושפע ממה אני באמת חושב, ממה אני באמת, מה העומר האמיתי שלי. כמובן, אני גם מושפע מהדברים החיצוניים, אבל בעיקר צריך להיות נבוע מהעולם הפנימי שלי. זו דרך לבטא את החיים הרוחניים שלי, את העומר הפנימי שלי, את האמונה שלי. זה דבר חשוב. חשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. יש היום שיח מאוד מאוד סוער. מאוד מאוד סוער. צריך להיזהר בתוך הנוראות של מה שמתרחש היום במדינת ישראל, לשמור על הגובה שלנו. לשמור על הגובה. יש לנו ביקורת נוקבת, אבל לשמור על הגובה. לא לדבר דברים שאחרי שלא מתאימים לנו. בסגנון שלא מתאים, כן? במילים שלא מתאימות. שמור על הגובה שלנו. אפשר, זה אפשרי הדבר. זה קשה, כי אנחנו מאוד נסערים. אבל לשמור על הגובה. לא... אולי ניגע בזה בהמשך. בכל מקרה, זה היה הפסקה הראשונה. עכשיו אני רוצה לדלג לכם הפסקה פה למטה, שהרב שם באותם המאמרים באורות הקודש חלק ג' שהוא מדבר שם על הדיבור, כן? זה דבר חידוש, שלא היה גדול בישראל שכתב עשרות מאמרים על דיבור. יש חכמים שכתבו מה אסור לדבר, מה מותר לדבר, חפץ חיים, או מה המוסרי, מה יפה לדבר, מה לא יפה לדבר, אל תדבר דברי גנות, אל תדבר דברי גסות. אבל על עצם כישרון הדיבור, כמעט, כמעט, כמעט שלא, אולי במדרשים לפעמים, יש מילה פה, מילה שם. הרב זצ"ל פותח אז המסכת. מה זה כישרון הדיבור באדם, ובמיוחד בישראל? אז הוא מסביר ככה, פה תראו פה למטה. כל דיבור שוב, כל מילה, כל משפט, כל אמירה, הוא פועל, הוא לא רק בפסקה למעלה, ראינו שהדיבור זה בעצם התוצר הסופי, זה הפרי. זה מגלה מה קורה אצלך בפנים. כן? כמה אתה נאמן לעצמך, כמה אתה נאמן להשפעות מבחוץ, הדיבור מגלה מי אתה. אדם ניכר בדיבורו, לא רק אם הוא עומד בדיבור שלו, עומד במילה שלו, אלא בסגנון הדיבור שלו. כן? סגנון הדיבור שלו מגלה אם יש לו עומק, יש לו גובה, יש לו אמונה, יש לו אמון, או יש לו נמיכות, וגסות, וחשדנות, וריקנות. דיבור הוא מבטא את העולם הפנימי. פה עכשיו הפסקה למטה, הרב רוצה להגיד שהדיבור הוא לא רק מבטא את העולם הפנימי, הוא מגלה אותו, אלא הדיבור גם בכוחו להשפיע עולם. הדיבור הוא פועל פנימה, הוא לא רק תוצר של מה שקורה, מגלה מה שקורה בפנים, הוא יכול לפעול פנימה. כן? מה שהוא מסביר למטה. כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה, הוא משפיע על הנשמה. מעין אותו התוכן כדוגמת התוכן שהדיבור חצוב משם. כלומר, סוג התוכן של הדיבור, אם הוא דיבור טוב, הוא ישפיע דברים חיוביים לנשמה, יעורר אותה, יעצים אותה, ינחיח אותה יותר ויותר. אם זה דיבור רע, גרוע, שונה רע, שלילה, חשדנות, צרות עין, זה משפיע פנימה גם כן. זה מדכא את הנשמה, זה מעצים את הנטיות היותר נמוכות, את התאווה, את הקינה, את התחרות. כן? על כן, אני בשורה שנייה, כל דיבור של תורה, כל דיבור של חוכמה, דברים ישרים, כל דברים של מוסר, כן? קל וחומר, דברים של דבקות עליונה, טהורה ומושכלת בייחודים עליונים, פותח פתח של קדושה מפולשת. קדושה מפולשת זה כוונה קדושה בלי גבולות. זה כמו מבוי מפולש, זה פתח שהוא פרוץ. מפולש זה פרוץ. זו התפרצות גדולה של קדושה. בנשמה יש המון המון קדושה. ואם אנחנו מדברים דברים של תורה, של מוסר, של יראת שמיים, של אמונה, של אמון, כן, של טוב, של הבלטת הטוב, הדגשת הדברים הטובים, אנחנו מדברים ככה, אנחנו מה שנקרא מעוררים את הנשמה. והיא מתפרצת החוצה, היא משפיעה על כל האישיות שלה. אדם שמדבר טוב, הוא מרגיש יותר טוב. הוא שמח עם עצמו, עם העולם, עם האדם. אדם שמדבר רע, הראשון הנפגעים זה הוא עצמו. הוא לא שמח בעצמו, לא מאמין בעצמו. הוא גם חושב שהוא רע. הוא חושב שהכל רע. שהוא חושב שהוא מדבר שהכל שחור, אז הוא השחור הראשון. אז כשמדברים תורה, חוכמה, מוסר, יראת שמיים, אמונה, אמון, עטבה, עין טובה, כן? קל וחומר, פה בשורה השלישית הוא מרמז לייחודים עליונים, אם מדברים גם שמות השם, ומי שיודע לייחד ייחודים עליונים, כל מיני דברים בפנימיות התורה, ודאי אם מישהו אומר תהילים, אם מישהו אומר תפילה, אם מישהו אומר ברכה, כן? אז הוא פותח פתח של קדושה מפולשת, וגלי הנפש הרוחניים הומים, הומים בכוונה מתעוררים, מתנוענעים תמיד, מכוחו של הרעדת הדיבור בכל ספרותיהם, בכל המדרגות שלהם. כלומר, הדיבור הוא מריא את הנשמה בצורה חיובית. הוא מעורר את הנפש. כשאדם מדבר טוב, הטוב שבו מתעצם. כן? הדיבור הוא משפיע עליהם. אז לפעמים זה מה שנקרא מבחוץ פנימה. אני, זה אמונה חלשה, זה לא מרגיש עם כך דבקות בהשם, הטוב, אין לו כך, אם אני לא אדבר כך, אני אדבר רק טוב, אני אדבר טוב, כן? אז זה משפיע פנימה, זה יעצים את הטוב באמת, כן? למרות שלפעמים בהרגשה אני לא מרגיש עכשיו, מרגיש את זה, זה גרוע וזה לא בסדר ופה ושם, בסדר, אתה מבליט את זה, אז אתה יותר ויותר מעצים את השלילה אצלך, אתה אוסף את עצמך, מתגבר ומוסיף טוב בדיבור. כן? זה משפיע פנימה. אבל זה גם עובד בצד ההפוך. כמו שהוא אומר פה פסקה למטה. ודיבור בטל, דיבור של סרק, דיבורי הבל, קל וחומר, דיבור גרוע, מאוס, ודיבור אסור, פותח הוא גם הוא את הצינור המזוהם של הנפש. כל הנטיות הנפש הנמוכות, הקנאה, השנאה, וזה גם מתחיל להתפשט באישיות. והמוני גלים רועשים של רפש, זה לכלוך, וטיט הולכים ופועלים. טוב, זה לא יישאר תמיד, עד אשר יעבור רוח טוב, וישוקו, ירגעו הגלים האלה, הרועשים. אבל הרב פה מצייר שני צדדים. הוא אומר, הדיבור שלנו הוא כוח. הוא כוח לא רק להשפיע על אנשים, לדבר על אנשים, לרומם אנשים, זה קודם כל על עצמנו. כן? עצמנו. כשאדם מדבר טוב, מדבר תורה, יראת שמיים, אמונה, תורת ישראל, עצרה, מצוות, חסדים, תיקון המידות, עין טובה, סבלנות כלפי האחר, אהבה, דיבורים של אהבה. פשוט דיבורים של אהבה. כן? אז זה משפיע בתחילה, בראש ובראשונה, על המדבר עצמו. וגם אם הוא באותו רגע לא לגמרי משוכנע בזה. כי קשה לו. הוא פוגש פה סיטואציות והוא מרגיש איזושהי התעוררות פנימה של ריחוק, של סלידה, של שנאה. אז דבר טוב. דבר טוב זה משפיע פנימה. גם להפך חס ושלום. אם אדם מדבר רע, כן, זה משפיע עליו. לפעמים יש דבר כזה, שאנשים חושבים, כולנו יכולים לטעות בזה, שאם אני, שאדם ביקורתי, כן, לפעמים ביקורת היא מאוד מאוד, היא צריכה להיות מאוד מדויקת, מאוד חכמה, להגיד בדיוק מה הבעיה פה. ביקורת זה לא עושה, יש ביקורתיות עמוקה, כן? שבאמת כאילו, אתה שומע כזה, ניתוח כזה מאוד מדויק ועמוק של הבעיה הזו והזו. זה נשמע שזה חוכמה גדולה. אז לא תמיד. יש ביקורת, יש מבקר המדינה, יש כל מיני, כן? כל פעם שאחד הילדים אומר, אבא, אלה לא, זה, אלה, זה, זה, אני לא יודע, אני לא קיבלנו מינוי של מבקר המדינה. הוא לא מבקר המדינה. כן, אנחנו יודעים שיש חסרונות, בסדר. גם אנחנו לא מושלמים. ולפעמים הביקורת הזאת, שאדם הוא מנתח בצורה מאוד עמוקה וחכמה כביכול, את החיסרון פה, את המום הזה, את הבעיה הזו, אז בעצם הוא פוגע בעצמו. זה נשמע מאוד חוכמה, אבל זה לא חוכמה. זה לא חוכמה להבליט ולהדגיש ולנתח מומים ופוגמים וחסרונות. זו לא חוכמה. אנחנו יודעים שהם חסרונות. אבל לדבר על זה הרבה ולנתח את זה הרבה, אנחנו מפסידים הראשונים. כי כשאתה מדבר רע, אז קודם כל זה מעורר אצלך הרבה הרבה גלים של שלילה, של רפש וטיפ, ביטויים חריפים. כן? זה לא חוכמה בכלל. כן? תראו לכם, אם היינו הולכים לרופא, נספרתי לך את המשל הזה, אני לא זוכר. אתה הולך לרופא, אתה בא אליו עם איזשהו משהו על האור, משהו ממש ממש מכוער, זה פצע שיצא משליטה, משהו כזה ממש, שם ורחם, שלא יהיה. כן, איזשהו נגע כזה נוראי. כן? זה מאוד מבייש, מאוד... לא נעים, נכסים את זה ככה שלא יראו את זה, כי זה מאוד מבייש. מה הרופא אמור לעשות? תראו לכם, הרופא יושב שם חצי שעה ואומר, אוי, זה ממש מכוער, זה ממש מגעיל, זה ממש מאוס. אז, מה הוא עושה פה בכלל? הוא לא אמור להבליט את הכיעור של זה, הוא אמור למצוא את שורש הבעיה ולפתור אותה. זה משחק, כך כדור, זה. דרך כלל, לא פגשתי רופא, הרופאים לא מתפעלים דברים, ממשהו נראה, לפעמים יש פצעים שהם מאוד מכוערים, הם לא מתפעלים מזה, לא מתרגשים מזה, ודאי לא מבליטים את זה, כי זה לא חוכמתו. חוכמת הרפואה, לדוגמה, לא להבליט את הכיעור שיש באיזשהו פצע, אלא למצוא את השורש הבעיה ולפתור אותה. מסתכל לעומק, זה רופא. וגם אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על המומים של עצמנו, של אחרים, של עם ישראל, המומים קיימים, החסרונות נמצאים, גם בנו, גם באחרים, עם ישראל הוא עוד לא שלם, חדשות יש לנו פה, עם ישראל עוד לא הגיע לשלמות שלו, אז מה? את מה נבליט? נבליט את הפסעים ונחטט בהם ונעמיק אותם וכל הזמן נעצים אותם, אנחנו נפסיד ועם ישראל נפסיד. לא אומר, יש עכשיו סוגריים, יש חובת מחאה על דבר נוראי שמתרחש. ודאי צריך למחות על זה בכל תוקף ואיזה. אבל איפה העולם הפנימי שלנו? איפה העולם הפנימי שלנו? העולם הפנימי שלנו, ככל שאנחנו נעסוק בשלילה, אנחנו נהיה יותר שליליים. ואנחנו מפסידים, עם ישראל מפסיד מזה. כן? זה מה שהוא אומר פה בפסקה למטה. עכשיו אני רוצה ללמוד לכם עוד משהו פה. הפסקה האמצעית זה מופיע בעולת ראייה. עולת ראייה זה הפירוש של הרב על התפילה. כן, זה פסוק שאומרים בסוף תפילת 18, ירדו רצון ומריפי והגיון ליבי לפניך, שם צורי וגואלי. בפסוק הזה יש את הפה שלנו, ירדו רצון ומריפי, והגיון ליבי לפניך. יש פה את הפה ואת הלב. כן? והרב רוצה להסביר פה, אני חושב, את החשיבות של כישרון הדיבור שלנו, יכולת הדיבור שלנו, כמה הוא מאוד 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 מרכזי בכל החיים הרוחניים שלנו. וגם את הלב שלנו. הדיבור והלב, הפה והלב, שני צדדים. שהם, אם מסתכלים על עם ישראל, אז זה שתי הנקודות המרכזיות שלו. למה? כי הדיבור, כבר דיברנו על זה, שזה הדרך לבטא את העולם הפנימי, זה הדרך גם להשפיע על העולם הפנימי, הדיבור יש לו שני הצדדים האלו, והלב, הרב פה רוצה לדבר על הלב יותר בתור הנקודה, מה שהרב כותב במקומות אחרים, הנקודה הסגולית. פגשתם את המושג הזה, סגולה. יש סגולה ובחירה. בסדר? לא יודע, אם למדתם את זה, וזה תמיד טוב. מה זה המילה סגולה? עברית. עושה סדר. סגולה, סגולה, סגולה. מה המילה? מילון אבן שושן אומר כמו סגולת מלאכים. מה זה סגולת מלאכים? אוצרות של המלאכים. סגולה זה אוצר, זה משהו מאוד 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 יקר, שאי אפשר לאמוד אותו, כן? כסף יש לו מחיר, נחושת יש לו מחיר. יעלומים זה לא, זה לא הטבלת המחירים הרגילה. האוצרות של המלאכים זה משהו שהוא כל כך יקר, כל כך מיוחד, כן? המיוחדות שבו זה שהוא יעלום. יכול להיות שמישהו יש לו מיליון דולר, ויש לו יעלום ששווה מיליון דולר. זה יעלום הזה הוא לא רק שווה מיליון דולר. הוא זה משהו הרבה הרבה יותר בעל ערך בעיני האדם. כן? לא משנה כמה הוא עלה. כן? כמה הוא עלה, זה בעובר בסוחר, זה מסע ומתן, זה בשוק. אם זה עולה 100 או מיליון, אני לא יודע. היעלום, זה אוצר מלאכים, זה סגולה. יש פה איזה משהו מאוד 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 יקר שאי אפשר לאמוד אותו. אפשר לשים אותו בטבלת מחירים. כן? יש עוד פירוש הסגולה, שזה סגולת מלאכים, זה אוצר מלאכים, שהוא תמון, כמו האוצר, כמו שהוא סגור, הכוונה שהוא משהו פנימי. כן? הוא משהו שאי אפשר, הוא לא, אי אפשר להשוות אותו בכל השום דבר אחר בעולם, והוא פנימי. כן? ועוד דבר אחרון, שהמילה סגולה, ככה הרב צבי יהודה כותב בהערות שלו איפשהו, סגולה זו תכונה. כן? זה לא בעברית מודרנית, אבל בעברית של חז"ל, וגם בעברית יותר מתוקנת, ככה אומרים, כן? כלומר, נגיד, הכוס הזאת, ישאלו מה, מה סגולתה, מה התכונה שלה, מה סגולת החומר של השולחן, הוא חזק, הוא חלש, מה הסגולה שלו, מה המאפיינים שלו, מה התכונות העצמיות שלו, כן? זה המילה סגולה, סגולה זאת לא קודש וזה, קודם כל זה מה התכונה, סגולה זאת תכונה. אז אומרים שהעם ישראל הוא עם סגולה, אז הוא עם שהוא עוצר, הוא עם עם תוכן פנימי, הוא עם, עם התכונה. איזה תכונה? התכונה, הסגול, כן? כלומר, זו תכונה ייחודית בלעדית שלא תמצא באף אומה אחרת. לכל האומות יש סגולות. כל אומה עם הסגולה שלה, עם התכונה העצמית שלה. לשולחן הזה יש סגולה, הוא חזק. לכוס הזאת יש סגולה, הוא חלשה, תשבר בקלות. כן? לכל העם יש את הסגולה שלה. אבל עם ישראל זה עם סגולה. זה עם שיש לו איזושהי תכונה עצמית שהיא עליונה ומרומת. כן? בסדר? ויתם לי עם סגולה. שונים מכל העם. אז מה זה הסגולה? מה זה הסגולה? אז הרב מסביר, וגם מהר"ל מסביר, וגם הכוזרי מסביר, שהסגולה זה משהו שהוא אי אפשר לשנות אותו. כן? זה הטבע העצמי של העניין. כן? אם לשולחן הזה יש סגולה מסוים, זהו, לא, זה לא ישתנה. הצבע יכול להשתנות, התורה יכולה להשתנות, אבל סגולת החומר, תכונת החוזק של החומר, זה קבוע. כן? האדם לישראל, יש לו סגולה, יש לו איזשהו מעלה אלוקית פנימית, זו סגולתו, והיא לעולם אינה בטלה ממנו. הוא לא יכול לעקור אותה, הוא יכול לעמוד על הראש, הוא יכול להתנצר, חס שלום, להתעסל, הוא יכול מה שהוא רוצה. את הסגולה, נקודת האלוקות שבישראל, אי אפשר לעקור בשום צורה. זו הסגולה. בידה יש את הבחירה. מה זה הבחירה? זה חופש הבחירה. שם יש, הכל פתוח, יש בחירה חופשית. אדם יכול לעשות רע, להתעלם מהסגולה, להתנקר לסגולה, להשתיק אותה, לא יכול לבטל אותה, לא יכול לעקור אותה, הוא יכול להתנהג בצורה חסרת אחריות בחופש הבחירה שלו. או שהוא יכול לבחור בטוב, בתורה, ביושר, כן? באמת, ואז כבר הסגולה שלו והבחירה הם מתואמים. כן? זה הרב זצ"ל סידר את ההסבר הזה בכמה מאמרים, כי הוא הסביר שבדור שלו רוב היושבים בארץ ישראל, מבחינת הבחירה, הם לא היו במצב טוב. כי לא הייתה שמירת תורה ומצוות כראוי אצל רוב יושבי ארץ ישראל אז. כן? הוא אומר, נכון, מצד הבחירה המצב פה הוא חמור. אבל מצד הסגולה, יש פה משהו יוצא דופן. זה דור שהסגולה מאירה פה. כן? הוא אז מתבטא במסירות נפש שלהם על עם ישראל, ארץ ישראל, שמוכנים ממש לצאת למלחמה, בשביל לכבוש את הארץ, למסור את כל המנעמי חוץ לארץ, אבל אומר, יש פה, רואים פה שהסגולה בולטת, בסדר? אז בואו נחזור אלינו, ופשוט לעשות סדר לכולנו, לי גם, סגולה ובחירה. הלב זה סגולה. הסגולה היא מרומזת פה בלב. כן? אמרי פי זה כבר אני בוחר מה אני אומר. אבל הגיון ליבי זה, זה שם. זה תמיד שם. כן? כן. כן, כן, כן. הגיון הלב זה מחשבות רוחניות פנימיות בלב, שכאילו אחרי כל התפילה יהיו לרצון עם רפי, יהיו לרצון מה שאמרתי, ושהגיון ליבי הוא לפניך, אתה יודע מה אני באמת רוצה, איפה אני באמת נמצא, ככה הרב מסביר את זה באיזה מקום, כן? אז עם רפי זה משהו שהוא בידי, והגיון הלב, ברוך השם הוא לא בידינו, הוא קיים, הוא מוטבע בנו, הסגולה הזאת, המעלה הישראלית, אי אפשר לעקור אותה, לא משנה מה, כן? אם יהיה אדם, חס ושלום, שיעבוד עבודה זרה, להתנצר במזיד, להכעיס, כן? אחרי זה שואלים, הוא צריך להתגייר כשהוא רוצה לעזור בתשובה? אז לא, הוא לא צריך להתגייר. הנקודה הפנימית הזאת, הסגולה שבו, היא לעולם לא בטלה ממנו. וגם אם הוא לא רוצה לחזור בתשובה, והוא לא רוצה, הוא מת ככה. כן? איפה קוברים אותו? קוברים אותו לקבר ישראל. כן? כי את הסגולה הזאת הוא לא יכול לעקור, יכול לעמוד על הראש, יכול לבוא שכל הקבעים, כובע של קומר, מה שזה לא יהיה, השם ישמור. הוא לא יכול לעקור את זה. כן? אבל הבחירה שמה... עכשיו הרב רוצה להדגיש שבעצם שתי הצדדים האלה, הסגולה, התכונה הליבית הקבועה של סגולת ישראל, קדושת ישראל, כן? וכישרון הדיבור, זה שני הדברים שבעצם כל החיים שלנו תלויים בהם. למה? כי מצד כלי הגוף שלנו, לפעמים אנחנו מוגבלים. יש לנו יצרים, יש לנו תאבות, לא יודעים, אנחנו נספיק להשלים את כל מה שמוטל עלינו בתיקון המידות או בעשיית המצוות, זה, כל הדברים האלה זה מאוד מושפע מהמון צדדים. ויש שני דברים שהם בידינו תמיד. הסגולה הליבית, שהיא כמובן אף פעם לא משתנית, והדיבור שלנו. בסדר? בואו נראה את זה בפנים. בהתחלה הוא מתאר פה מציאות קצת כאילו הוא סוג של מצוקה כזאת, שצריך איכשהו להינצל ממנו. בשעה שאנחנו מתבוננים, כן, שאנחנו מסתכלים, בוחנים, להכיר יפה, הכוונה להכיר בצורה מדויקת, את חלישותו של האדם. בואו נהיה כנים, בואו נתבונן בצורה יפה, הכוונה לא בצורה חיובית יפה, איזה יופי, אלא בצורה מדויקת. בואו נראה את הדברים בצורה נכונה, ישרה, האדם הוא חלש. הוא מפרט את הקהות של שכלו, השכל של האדם הוא מוגבל עם כל ההשגות שלו, הוא מוגבל. את האפסות של יכולתו, כן, הוא מצייר כאילו האדם הוא כזה ייצור מאוד מאוד מסכן. ואת הרדיפות הנוראות, כן, מי, איפה, מי רודף פה את מי? שהאור הרוחני שבתוכו, זה הלב שלו, זה הסגולה שלו, המתאמץ לעלות במעלות הקודש, אבל הוא נרדף, כן? השכל שלו מוגבל, היכולות שלו מוגבלים, וגם הנשמה שלו היא רדופה. כי היא נמצאת במקום שלו לה, כן? היא בת מלך, היא פה, היא שבויה ורודפים אותה. כן? מתוך שערת הגופניות העזה שבקרבו, כל התאבות, הן רודפות את הנשמה שלו. אז איך האדם יכול להיחלץ במצב? איך האדם יכול לבוא את השם במצב? כן? השכל שלו מוגבל, היכולת שלו מוגבלת, והנשמה שבקרבו היא רדופה, על ידי כל מיני דברים מהעולם הזה. אז אומר כך, אז הננו מכוונים את תוכן ההצלה, מבססים את ההצלה שלה, את ההתרוממות שלה, מתוך שני הכישרונות, שתי מתנות אשר השאיר השם לנו לפליטה. כלומר, השם לא זרק אותנו בעולם הזה עם שכל מוגבל וחוסר יכולת ונשמה שלא מצליחה לתת ביטוי, בלי גלגל הצלה, בלי יכולת להתרומם, ולהתגבר על כל הקשיים, ולהגיע לגובה הכי, רק, הכי עליון שאנחנו רק רוצים. הוא נתן לנו הכל, הוא נתן לנו כישרונות, הוא נתן לנו את הלב, הוא נתן לנו את הדיבור. הלב ישמור שלא משנה כמה אנחנו נטרף בעולם הזה מכל מיני דברים חומריים, ומכל מיני מתמודדויות וניסיונות, הלב הוא כמיד שם. הנשמה היא תמיד שם, היא תמיד טהורה, היא תמיד אלוקית, היא תמיד סגולית. זה לא משתנה, זה אף פעם לא ישתנה, לא משנה כמה העולם יטרוף אותנו, וכמה אנחנו בעצמנו עלולים לדרדר את עצמנו, השם שם לנו שם את הלב, זו הצלה ראשונה. זה מבטיח לה שלעולם אין דבר כזה אבוד. לא אני אבוד, לא מישהו אחר אבוד. ככה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. אני לא אבוד, גם כשאני נופל למציאות מאוד מאוד נמוכה. אני לא אבוד. לא בזכותי אני לא אבוד. כי השם שם לנו את ההצלה, את הפלטה, את הגלגל הצלה, הוא שם לנו את הלב הזה, הוא שם את הסגולה הזאת, שאנחנו לא יכולים לבטל אותה. ברוך השם, אין דבר כזה יהודי אבוד. כן? אין דבר כזה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל מהדבר. אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו, לפעמים שיש כל מיני מצבים ירודים יותר בנפילות. זה דבר ראשון. ההצלה הפנימית, שהוא מתאר את שתי הגלגלי הצלה, שתי בעצם הסולמות, שבהם אנחנו יכולים לא רק להתמודד עם העולם הזה, אלא להתרומם ולהתעלות בעולם הזה. ההצלה הפנימית וההצלה החיצונית. הלב והדיבור. ההצלה הפנימית היא נקודת הלב הטהור, הנשמה הטהורה, הגיון הלב, שהוא פנימיות הלב, שסוף כל סוף, אחרי לא משנה מה האדם, כמה שהוא יחטא וכמה שהוא יידרדר, בפנימיות ליבו של אדם, תמיד ימצא את נקודת האור האלוקי בטהרתו. הוא לא יכול לטמא את הלב. הוא לא יכול לטמא את הסגולה, את הנשמה. מתי הוא ימצא את זה? כאשר ישליך מעליו את כל צללי הדמיון, את כל התנודדות הרוח, את כל הטירוף הרוחני שלו, ויביט על עצמו הפנימי. כן? כשהוא יהיה כנה ויחפש את עצמו, הוא ימצא את זה. אז יעלה תמיד הגיון הלב קודש להשם, מואר באור החיים, מכוח האמת העליוני. אמנם, לפעמים הלב הזה, אנחנו לא רואים אותו, לא מרגישים אותו, ולא מצליחים להתחבר אליו. אנחנו חוקים ממנו מאוד, אנחנו יודעים שהוא שם, אבל איך אני מגיע אליו? איך אני מעורר אותו שהוא יהיה המרכזי בחיים שלי? איך אני לוקח את הסגולה הזאת ומעצים אותה? זה מה שהוא אומר פה, אמנם יכול להיות, אמנם יכול היה, אפשרי, שהכוח של הנקודה הזאת, כוח הליבי, שהוא לעולם לא בטל, שמלוא עולם לא אכילו את איכותה, זה משהו אלוקי ואינסופי, יכול להיות שהוא יתבטל, לא נעלה, הוא לא נעקר, אבל הוא בטל. כמו ששמים טיפה של בשר בתוך קערה של חלב, אז אם זה אחד, פחות מאחד ל-60, אז מה הלכה אומרת? זה בטל ברוב, אבל הוא שם! החלב שם בתוך הבשר, הוא הפוך. כן, אבל הוא לא סופרים אותו. אבל הוא שם. אז להלכה זה באמת, זה לא איסור. זה הכוונה מתבטל. הלב הוא יכול להתבטל ב-60 מול כל התאוות וההידרדרויות והנפילות. ואיפה הלב? איפה הקדושה? איפה הנשמה הזאת? היא בטלה, לא רואים אותה. מתבטל בתוך שטף החיים הגסים המתגבר עליו בכמותו. אז איך נחלץ? אז הלב לא יעזור לי פה. קודם כל הידיעה שהלב שם, שהסגולה שם, שהנשמה היא טהורה. כן? לא רק בבוקר לוקחים נשמה שנתת בי. גם זה שהולכים לישון, אחרי שסופרים את כל מה שהיה במשך היום, הנשמה היא טהורה, אנחנו לא יכולים לפגום בה. ברוך השם. אנחנו לא יכולים לעקור אותה, לא יכולים להחליש אותה, לא יכולים לפגום בה. אבל איך אנחנו, כשהיא בכל זאת היא בטלה, והיא לא באה לידי ביטוי, וכל הנפילות והתאוות והדיבורים והמעשים המעושים וכולי, חונקים אותה, מבטלים אותה, לא נותנים לה להתבטא. איך אנחנו נתחיל להאיר אותה? על זה שם לנו השם חוק וברית בקדושת השפה, במאמר הפה, דברו הטוב והקדוש אשר שם בפינו, מחזק בקרבנו את כוח הנקודה הלבבית שנחלשה מפני התגברות הגשמית. כן? כלומר, השם נתן לנו את הנשמה הזאת, את הלב הזה, את הסגולה הזאת, והיא תמיד קיימת, אבל כשמגיעה מציאות, או מגיע מצב שהיא בטלה, והיא לא, לא דומיננטית אצלנו, לא מנחה אותנו, לא הראה אצלנו. אז מה, אתם, אתנו, חק לנו חוק, הטביע בנו טבע, שהדרך לעורר את הלב, זה הדיבור שלנו. כן? הדיבור. הנקודה העליונה הזאת, הלב, הסגולה, הנשמה, שהיא עצמיותנו האמיתית, שהיא כבת מלך שבויה, הולכת היא ונגאלת. איך אני גואל אותה? על ידי כוח המאמר. על ידי הדיבור שלי. של דברי תורה, דברי תפילה, דברי חסד, דברי טוב, דברי אמונה, דברי אמון, דברי אהבה. זה מה שמעורר אותה. הלב שם, תמיד. והוא יכול להיות עם המון 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 ערימות של זבל עליו. והוא לא בא לידי ביטוי באישות שלנו. מאיפה מתחילים? כן, פותחים תהילים. מתחילים לשמור על הדיבור. כמובן, לא לדבר דברים גרועים, ולדבר דברים של, של טוב. דברים של אמת, של יושר, של חסד, של תורה. כשמדברים ככה, זה לא רק הרגשה טובה. זה הולך עד העומק הכי 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 עמוק של הנשמה שלנו, של הלב שלנו, ומעורר אותו. ומגלה אותו. זה לא דרך מסוימת לגלות את העולם הפנימי הנשמתי שלנו. זו הדרך, בשביל זה יש לנו דיבור. הדיבור שלנו הוא כדי לגלות את נשמתנו. אם אנחנו עושים דברים אחרים עם הדיבור, טוב, משתמשים בדיבור לעוד כמה דברים. אבל אם אנחנו משתמשים בכוח הדיבור דברים שליליים, אז חבל. זה חבל שקיבלנו את הדיבור, לא בשביל זה, זה הפוך שבהפוך של הדיבור. הדיבור הוא כלי הגידוי והביטוי של נשמתנו. כשאנחנו מדברים, אומרים ברכה, אנחנו לא רק יוצאים מדי חובה, אנחנו מבטאים את נשמתנו. אנחנו מתפללים, נשמתנו עומדת לפני השם. הגיון ליבי לפניך, כן? כשאני אומר את אמרי פי, אני מסכם פה בסוף התפילה, ככה הפסוק הזה אומר, ירצון אמרי פי, כי אמרי פי זה הגיון ליבי. אני, הגיון ליבי, איך אני אבטא את ליבי? באמרי פי. הולכת היא ונגאלת הלב, הבת מלך, הנשמה שלנו, זה כוח המאמר, של דברי תורה ותפילה, של כוח ההבאה אשר לאוצר הקודש הגנוז, חי בתוכנו פנימה. ואז הרינו מתגברים בגבורת השם ונגאלים ברוב חסדה. כן? כי כתוב בסוף הפסוק, לא רוצה למרפי וגענו בפניך, השם צורי, צורי זה נותן לנו, זה כמו צור, זה כמו הביטו צור חוצבתם, זה אבן, זה סלע, זה חוסן, זה חוזק, זה גואלי. זו הגאולה שלנו, גאולה של מי? מה, השם גואל אותי ממה? ציינתי פה מזיקים, מלחמות, ממה הוא גואל אותי? הוא גואל את הנשמה מאותה שבויה בתוך כל המעטפת של העולם הזה, של הגוף, של התאבות, של החומר. זה גואלי. השם הוא גואל אותי. איך הוא גואל אותי? שאני מבטא בפה את התפילות, את הברכות, את האמת, את הלשון הטוב, את העין הטובה. הדיבור, הדיבור. הדיבור, אם היינו יכולים לצייר את הנשמה, ועם איזשהו חוט חשמלי שמחובר לפה שלנו, היינו רואים את הקשר, החטיבה האחת של הדיבור והנשמה שלנו, אז היינו הרבה יותר נזרים בדיבור שלנו. כן, כי הדיבור שלנו זה, מה? זה הנשמה. הנשמה מדבר, כמו שכתוב בתרגום אינקלוס על פרשת בראשית, הפך באפיו נשמת חיים, רוח ממללה. הממללה שלנו, זה הרוח שלנו. זה העולם הפנימי, הנפש, הנשמה שלנו, היא זו שמדברת. כן? זה שתי הכישורים, כן. הוא תרגם, אונגילוס היה גר, והוא תרגם את התורה לארמית. לא, זה בכלל לא מילולי. אם ייקחו את זה לאוניברסיטה, יגידו שזה תרגום לא נאמן למקור, והם הכניסו, הרי תרגום, כל תרגום, גם תרגום מצרפתית לאנגלית, הרי המילים הן לא מדויקות. אז הרבה פעמים תרגום זה פרשנות. שזה פרשנות לפעמים, כי יש אפשרות לתרגם במילה כזו, במילה כזו, אתה בחר את המילה מסוימת, אז בעצם הטעת את המשמעות. אבל האונקילוס הוא הרבה יותר חריף מזה. הוא ממש מכניס מילים נוספות. כי זה תרגום פירוש כזה. הרחיב לעשות, הפירוש שיונתן בן עוזיאל מופיע על הנביאים, ומה שנקרא התרגום הירושלמי, שזה לא תרגום לארמית, ששם יש פסוקים שפסוק של 9 מילים, ובתרגום זה 50 מילים. כל מיני ככה הדברים מפעילים לעשות. זה סוג של פירוש. כן? סוג של פירוש. הארמית זו שפה, זו שפת קודש ארמית. שפה של קודש. לא סתם התלמוד הבבלי כתוב בארמית, והזוהר כתוב בארמית, זו שפה שקודש. זה לא שייך ל-70 לשונות. זה שפה מיוחדת. אומן עברית זה כמובן לשון הקודש. אבל גם הארמית יש לה איזה מדרגה. כתוב שרק ישראל יודעים ארמית והמלאכים לא יודעים ארמית. מה שהם לא לומדים גמרא. כן? אבל זה רק אומר שהארמית זה איזה משהו מיוחד כזה. המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות. טוב, אז בואו נאסוף פה את הדברים. הדבר הראשון שאמרנו בפסקה העליונה פה, זה שהדיבור שלנו הוא תוצאה, הוא מגלה משהו, הוא בעצם פרי, הוא סוף פסוק של איזושהי התרחשות פנימית אצלנו, כן? אנחנו מושפעים מכל מיני אמירות, רשמים, תופעות, חדשות שאנחנו קולטים מבחוץ, ויש לנו גם כמובן את האומר הפנימי שלנו, את המחשבה העצמאית שלנו, את הרגשות שלנו, את הנשמה שלנו, ושני הזרמים האלה הם נפגשים. וזה מביא את הדיבור, כן? זה מביא את הדיבור. שאלה, מי הזרם המרכזי? האם אני מדבר בעיקר מכל מיני דברים שאני שומע ומושפע מבחוץ? אני אומר מה שרוצים לשמוע, אני אומר מה ששמעתי, בלי לאבד את זה, בלי לחשוב אם זה עם זה. אני מגיב כי הקצו אותי, בלי לחשוב בכלל. או שאני יותר נאמן לעולם הפנימי שלי, כן? אז הדיבור הוא בעצם הפרי, סוף התהליך, של העולם הפנימי שלי, מבטא את העולם הפנימי שלי. כשאדם לפי הדיבור שלו, אתה יכול לראות איפה הוא נמצא. אם אדם מדבר טוב, נזהר בלשונות, אתה מבין שיש לו עולם פנימי עם גובה. אדם מדבר גסות, מדבר מבליט את השלילה, ולפעמים זה יכול להיות בצורה מאוד מאוד חכמה ומדויקת וכביכול אנליטית, אבל הוא בעצם מחטט בחסרונות רימונים ומדבר עליהם הרבה, אז זה מגלה משהו על העולם הפנימי שלי. כן, זה סוגיית הביקורת, הביקורתיות. לפעמים קצת יותר מדי אנחנו. כן, יש חסרונות, נכון. אבל מי שחופר בהם הרבה, אפילו אם זה נשמע כאילו מנתח, פרשן או משהו, זה אומר שהוא מרגיש בנוח. בפנימיות שלו עם כל הדברים השליליים, זה מעיד משהו עליו. אז הדיבור הוא מבטא את העולם הפנימי שלו. אחרי זה הוספנו פה למטה, שהדיבור הוא לא רק ביטוי, לא רק מגלה את העולם הפנימי, אלא הוא אור חוזר, הוא משפיע על העולם הפנימי. כשאני מדבר טוב, דיבורים של תורה, של חוכמה, של מוסר, של אהבה, של אמונה, של ציפייה לישועה, שהוא מדבר ככה, אז הוא נהיה יותר איפה שהוא מדבר. כן? זה לא מדויק לומר אחד בפה ואחד בלב. כי אם תגיד בפה דברים שהם לא לגמרי בלב, הלב ידביק את זה. הלב יגיע לפה. אם תדבר דברים טובים, הלב יגיע לזה, הוא יזדהה עם זה יותר. מאידך, אם אדם ידבר דברים שליליים וגרועים ויבליט, לשון החילות וכולי, אז זה גם משפיע על הלב שלו. הדיבור הוא לא רק מבטא את העולם הפנימי, אלא הוא גם מקרין על העולם. פותח צינורות שונים. והפסקה פה באמצע, הרב מסביר קודם כל, שבאמת, כי הוא מתאר בצורה קצת... המוזעזעת, שאדם בעצם הוא מסכן בעולם הזה. כן? כמו שהוא מתאר בסוף, זה בת מלך שבויה. לדברי, זה המדרש שהמסילת ישרים מביאים, בטח מכירות את זה. היא לא במקום שלה. היא נשמה, תאורה, אלוקית, מסגולה עליונה. ומה היא עושה בעולם הזה? היא רדופה פה. כן? שערת הגופניות העזה שבקרבו. יש פה שערה. זה לא בשבילה, היא בת מלך, מה לה עכשיו להילחם בכל התאוות, בעולם הזה, והסיבוכים, והסכסוכים וכו'. אבל אומר הרב, שזה לא נכון להגיד שהאדם, בנשמתו, הוא פשוט אבוד בעולם הזה. הוא אבוד, מה? הוא בת מלך, הוא שבוי פה, הוא אבוד. לא. הוא בת מלך שבויה, אבל השם צורי וגואלי. יש גאולה. הבת מלך הזאת יכולה להיגאל ולהתגלות במלוא מלכותה בעולם הזה. איך? בזכות שני דברים. בזכות קודם כל שהיא קיימת, כן? הבת מלך הזאת, הנשמה התאורה הזאת, הנשמה הקדושה הזאת, הסגולה האלוקית הזאת, שהיא קיימת היא לא פתלה, לא משנה מה. לא משנה כמה יערימו עליה, כמה ישימו עליה, כמה זה, כן? יש המון סיפורים בחז"ל, אתם מכירות רבי... רבי אלעזר בן דורדיה, מכירות את הסיפור רבי אלעזר בן דורדיה? כן, שהוא היה אדם גס שאי אפשר לתאר, כן? אנשים מתרגשים מאביב גפן. מה, תראו, רבי אלעזר בן דורדיה היה בצער הרבה יותר חמור. גם אביב גפן אנחנו מתרגשים בו. אתם לא מכירות, אבל אני זוכר אותו בצעירותו. זה היה משהו לא נורמלי. אבל זה לא מפתיע. זה לא מפתיע. הסבא שלו היה רב, אתם יודעים. אמרנו זה פעם. הרב כותב דברים כאלה, שיש זרמים מדורות שעברו, שגם הוא בזכותו, ברוך השם, מאוד, מאוד משמח לשמוע אותו עכשיו. אבל, כי זה קיים, כן? הנשמה הזאת היא קיימת. זה נקודת הוודאות והאחיזה שלנו בהצלה, בהתרוממות. קודם כל, יש לנו נשמה אלוקית, היא קיימת. ואי אפשר לבטל אותה בשום צורה. גם אם אדם נופל ומדרדר ולא יודע מה, הוא יגיד, רגע, אני לא אהבו אותה. כי יש מקום, קלקלתי. או קלקלתי. יש מקום שאני לא יכול לקלקל. יש נקודה פנימית שהשם פשוט ראה, פה אתה לא נכנס. פה אתה לא יכול לקלקל. כן? אז זה מרגיע אותנו. מרגיע את עצמנו ביחס לאומה, ביחס לדברים, חסרונות שאנחנו רואים לפעמים. קודם כל, אף אחד לא אהבוד. גם חסרון מישהו לגמרי עזב את המשחק, הוא לא אהבוד. הוא לא אהבוד. זה נקודה פנימית. אבל הנקודה הזאת היא שבויה, היא שם, נכון, היא לא בטלה. אבל איך היא תתפשט, איך היא תפרוץ, איך היא תתגלה? איך אני לוקח את הנקודה הכי 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 עמוקה בעצמות שלי, הנקודה הנשמתית שלי, כן, הסגולה, הלב, הבת מלך, ואני רוצה שהיא תתפשט לכל החיים שלי. איך אני עושה את זה? כן? אומר הרב, הדיבור פה, הפה שלה. זה הכוח הכי, זה השריר והכוח הכי חזק שיש לנו. כן? הדיבור שלנו. זה יותר מהמעשים, זה יותר מכל המפעלים, זה יותר מכל המהפכות, פשוט דיבור. דיבור, דיבור של תורה, של תפילה, של ציפייה, של אמונה. כן? שאדם מדבר ככה, שמדברת ככה, זה כן? הולכת ונגאלת. כן? זה הגאולה של הכוח המאמר. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שזה קיים, זה קיים בנו, זה קיים בכל אדם בישראל. כן? והדרך להוציא את זה לפועל, זה פשוט להיות קשור לתורה, לתפילה, לקודש. כן? לחנך את ילדי ישראל לתפילה ולקודש ולדברים כאלו, זה לא כדי שהם יהיו דתיים רק. די, כל מיני זה יהיו דתיים. זה לא הנושא, כמו ישמרו הלכה. זה להרגיל אותם לבטא את הנשמה שלו. ילד שהוא מתפלל, ילדה שמתרגלת להתפלל, לברך, כן? כמה שיותר, כמה שיותר. כן? לדבר טוב, כמו דברי תורה, בתפילה, במוסר, סיפורי תורה, כל הדברים האלה זה בעצם, זה לא רק כדי שיהיה לו תרבות נקייה, כדי שהוא יהיה דתי, כן, נכון, גם אומרים, נכון. אבל קודם כל, אומר הרב, משהו הרבה הרבה יותר עמוק ויסודי מזה, שיהיה קשר. שהנשמה שלו תהיה ערה, נוכחת, מרכזית בחיים שלו, דומיננטית, משפיעה על החיים שלו. איך אני גואל אותה? כשאני אגאל אותה, אז היא כבר היא תרומם את כל החיים. תעזור להתגבר על היצרים, ומתעלות ועוד ועוד. אבל חבל הגאולה, חבל ההצלה, זה הדיבור. זה הדיבור. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה כמה שיותר על הכישרון הזה, על המתנה הזאת, לשמור על הדיבור, לשמור על המתנה. כן? זהו, אתם לומדים חפץ חיים, לומדים? לומדים, לומדות פה חפץ חיים, שמירת הלשון, לא לומדים חפץ חיים, שמירת הלשון. אבל לא, חפץ חיים הוא לא סתם הגיע בדורות. כדאי מאוד, בטח יש פה חפץ חיים. יש כאלה ספרים עם תאריכים כאלה, עמוד יומי, עמוד וחצי ביום, מקרו. שומדים את ההלכות, זה משפיע על הנפש. זה לא רק, אני יודע אם זה מותר או אסור, כן? כשקוראים הוראות הפעלת מכונת כביסה, אז אני עכשיו יודע איך להפעיל מכונת כביסה. כשלומדים הלכות, לא משנה באיזה תחום, לומדים הלכות שבת, השבת היא אחרת. אני מיוחד שמירת הלשון, הדיבור הוא אחר. לא רק זה אסור, זה מותר, זה לא משהו טכני. זה משהו פנימי, נפשי. אז ללמוד, שגיא שם שמירת הלשון וחפץ חיים. חלק אחד זה הלכות, חלק אחד זה דברי מוסר של החפץ חיים. והוא נשלח, הוא ממש נשלח. לא היה שום ספר הלכה בשמירת הלשון. כן? 2000 שנה מאז כתבו את המשניות, כל דרש בעל פה, ראשונים, אחרונים, אף עוד לא כתב ספר הזה. כן? יש מאמרים בחז"ל, שזה נורא לדבר ככה, זה ממש ספר הלכות, החפץ חיים, הוא חידש את זה. וכדאי מאוד, עקביות בדבר הזה, לא רק עכשיו, בכל החיים. כל גם אני, כבר עצמי מתחזק בדבר הזה. לשמור על הלשון, לשמור על הלשון. לשמור על הלשון זה לגלות את הנשמה, זו המשוואה. לא רק אני שומר את הלשון כדי לא לעבור איסור. כן? טוב, אז שמחות יהיו, המשך שבוע טוב.